טוב, שלום לכולם. אנחנו בעוד פרק שנים במלחמה עסקינן, הפודקאסט שנותן במה לכל ה-ups and downs של חרבות ברזל. והיום מתארחת כאן ניצן כוך. היי ניצן.
היי ורד.
ניצן היא מאלפת ומשקמת כלבים ומעבירה קורסים למאלפים.
נכון.
והיום אנחנו נשמע את סיפור המלחמה המיוחד שלה, וגם נדבר קצת על לזהות חרדה או איזושהי מצוקה אצל הכלב שלנו. וקודם כל, ניצן, מה קורה?
הכל בסדר, שמחה להיות פה.
כן.
לדבר איתך, לשתף אותך.
הזמנתי אותך מוקדם היום.
נכון, אני אוהבת מוקדם.
נכון, את אוהבת מוקדם, אני פחות, אבל הסתנחרנו.
מצאנו את האמצע.
ממש. טוב, אז אני אתחיל בשאלה שאני מתחילה עם כל המתארחים בפודקאסט. איפה תופס אותך בוקר השבעה באוקטובר?
זה היה, אני זוכרת, אחרי ערב חג שני, שאני הייתי בבית של ביום שישי בערב, אני זוכרת שפרצו לי לפייסבוק, וכל מה שהתעסקתי זה בזה שפרצו לי לעמוד העסקי והעסק שלי, ואיך אני ממשיכה מכאן הלאה, והלכתי לישון בידיעה שביום שבת בבוקר אני צריכה להתעסק בזה.
וואו, איזה לא קשור.
לא קשור בשום צורה.
ממש.
גם בדיוק חזרתי מקפריסין, הייתי בחופשה משפחתית, ואז אמרתי כזה, טוב, אני אחזור לשגרה, אני אטפל בפייסבוק, אני אחזור לעבודה, אני אדבר עם לקוחות, אני איכשהו אסתדר עם זה. ואז אני זוכרת שקמתי בשבת בבוקר, התעוררתי מהבומים. עכשיו, אני מדברת לך על הבומים של האזעקה השנייה, הרי היו שתי אזעקות, אחת בשש וחצי, אחת בשבע וחצי, אם אני לא טועה.
נכון, אפילו קצת לפני לשבע וחצי.
נכון, לא שמעתי את האזעקות.
אנחנו מדברות על המרכז.
כן, בתל אביב.
כן.
לא שמעתי, זאת אומרת, שמעתי, אבל חשבתי שזה בחלום. ואז שמעתי בום והרגשתי רעד מהחלונות שצלי, כי הדירה שלי כולה מעובזרת בחלונות, הרגשתי רעד, ישר פתחתי את הטלפון, אני רואה מלא שיחות שלא נענו, ובאותה נשימה לקחתי את הטלפון ומיד יצאתי לחדר מדרגות, אפילו לא הספקתי להגיע למקלט, וזה גם אני מדברת אחרי זה שזה כבר היה בבומים, לא כבר כשהייתה אזעקה. נכנסתי הביתה, חזרתי להורים שלי ומיד פתחתי חדשות. ואז הרגשתי שנכנסתי לסרט, שאני צופה בסרט. ככה התחילה השבת השחורה שלי.
כן.
ישבתי רק על הטלוויזיה, דיברתי עם המשפחה, הם ביקשו ממני לבוא, אמרתי להם שאני לא נוסעת כרגע בגלל שיש אצלי מקלט בבית. היו לי כמה חברים שאין להם מקלט בבניין, אז מיד אמרתי להם להגיע אליי. היינו בדירת 35 מטר באזור השבעה אנשים אצלי עם עוד כלבה, עם לקוחה שלי, עם אמא של לקוחה שלי, עם חברה שלי מהצבא, עם הבן זוג שלה, עם אחותו.
וואו.
מלא אנשים פשוט הגיעו אליי.
סיטואציה מלחיצה בפני עצמה.
מלחיצה, אבל גם יותר קלה לעיכול, באיזשהו מקום, כי אתה נמצא עם אנשים. והתעסקתי בלבשל להם. זה מה שעשיתי. היינו עם החדשות, ואני מתעסקת בלבשל, וכאילו, את יודעת, כל פעם מחכים שיש הזקה, יורדים למקלט, חוזרים. באותו זמן גם דוד שלי היה כאן בארצות הברית. ואמרתי לו, תבוא אליי, תהיה אצלי בדירה, יש לנו מקלט, כאילו מאוד מהר, אני קומה ראשונה, אנחנו נרוץ למטה. ככה העברתי את השבת בגדול, כאילו מהבוקר עד הערב היו אצלי אנשים, בישלתי, אכלנו, ישבנו על הטלוויזיה, כל פעם החלפנו מי יושב על הכיסא, מי יושב על הספה, מי נשכב, מי שם את הראש שנייה על המיטה.
הדירה שפתחת את הבית ככה, חלופת, כל הכבוד.
כן, זה היה נראה לי לגמרי ברור מאליו. גם כדי שהם ירגישו ביטחון, גם שלא נהיה לבד כזה. זהו, נראה לי כזה, לא יודעת, נראה לי ניסיתי להבין כמו כולם מה קורה, מה זה אומר. לא נראה לי שחשבתי באותו רגע שיש מצב שהסדר גודל הוא יהיה כל כך אסטרונומי בכמה זמן אחר כך ומה שאנחנו נעבור.
כן, לגמרי, אף אחד לא העלה על דעתו.
לא.
לאן זה מתפתח באותה שבת? מה השתלשלות האירועים מאז?
אז בגדול אני זוכרת שכמה ימים ראשונים לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, אני נראה לי ביומיים הראשונים בדיוק חברה מאוד מאוד טובה שלי ילדה, ואני ניסיתי לשדר עסקים כרגיל, לבוא לבקר אותה, אבל מצד שני כל הזמן בכיתי, כאילו הייתי במצב שהגעתי לבית חולים ובכיתי ויצאתי מהבית לקנות משהו ובכיתי, ו באיזשהו מקום אולי גם פחדתי קצת לצאת החוצה, למרות שזה לא הרגיש לי שזה מנהל אותי, והיה לי מאוד מאוד קשה באי עשייה הזאת של להיות בבית רק לראות חדשות ולא לעשות שום דבר, ואז יומיים אחר כך לקוחה שלי פנתה אליי, היא אמרה לי שהקימה חמל כלבים של תושבי העוטף, ושהיא אולי תצטרך אותי בעזרה לאומנה, לכלבים שצריכו לחלץ מהעוטף. אם יהיה לכלבים בעייתיים, האם אני יכולה לקחת אליי ולשמור עליהם בזמן הזה, כי לא כל אחד יוכל לקחת אותם, אם זה כלבים תוקפנים יותר, והכל אמרתי לה, ברור, תברי איתי כשאת צריכה, אני אקח כל כלב שצריך. באותו זמן גם לא היה אצלי כלב.
נסביר שכל הזמן יש לך כלב בבית.
נכון, כל הזמן יש לי כלב, אם זה בשיקום, אם זה כלב שלי, אם זה כלב שאני לוקחת לאומנה. אבל באותו זמן לא היה לי כלב. ואז הגיע אליי הכלב הראשון, ריו, מלינואה, נראה לי יומיים אחרי שהתחילה המלחמה. אני לא כל כך זוכרת מאיזה יישוב הוא כבר היה, אבל הוא הגיע אליי, היה אצלי, לילה, אפילו לא לילה בעצם. כי ברגע שהוא הגיע אליי, הבנתי רגע, איפה אני יכולה יותר לתרום? האם אני יכולה יותר לתרום בזה שאני לוקחת אליי כלב שהוא פשוט אנרגטי, שלא רגיל לחיות בבית אבל, ונמצא בדירה קטנה, או שהרבה יותר יהיה פשוט אם אני ארד דרומה וחלץ כלבים, שאנשים לא תמיד יודעים איך לגשת לכלבים או איך ללכוד אותם, ואני אמצא לו באותו זמן אומנה שתיקח אותו במקומי ואני אסע דרומה. פרסמתי, אפילו לא אני פרסמתי, לא היה לי פייסבוק.
נכון.
כי אני מזכירה לך שפרצו לי, ואז אני אומרת, רגע, איך אני מתפלת את זה בכלל? ביקשתי מכל מיני חברים שיפרסמו לי את זה בקבוצות של תל אביב, כי ידעתי שיש הרבה אנשים שמחפשים לעזור, ואף אחד לא באמת יודע איך עוזרים.
נכון.
פרסמתי, מצאתי מישהי שגרה לידי, היא באה לעשות טיול עם הכלב, נתתי לה את הכלב, קערות לאוכל מים, רצועה, קולר, ואמרתי לה, קחי אותו, אני נוסעת מחר דרומה. לא דיברתי יותר מדי.
את יודעת הסיפור של ריו, של המשפחה של ריו, את יודעת?
הם הגיעו, הם חולצו, mm-hmm. הם נסעו להיות באילת ואסור היה אז להביא לשם כלבים, וזה היה איזה מלינוע בין 5 אם אני לא טועה, לא מסורס, שזה בפני עצמו קצת יותר בעייתי למצוא לו מישהו שיודע להתנהל עם כלבים, כי הרבה פעמים כלבים יכולים להגיב לכלבים לא מסורסים, או בית אם יש עוד כלב, זה גם יכול להיות טיפה בעייתי.
ריו אבל מגיע עם הסיפור או שהסיפור מגיע אחר כך?
באותו רגע שלקחתי אותו, לא ידעתי עדיין את הסיפור. בשנייה שהוא הגיע אליי הביתה, כבר ישר דיברתי עם עם הלקוחה שלי שהייתה אחראית על החמל, ואז שמעתי את הסיפור. אבל לפני שהוא הגיע אליי, לא כל כך התעסקתי. אמרתי, תביאו, ניקח, נסתדר, אחר כך אני אחשוב מה הלאה.
כן.
קמתי בבוקר, לקחתי את האוטו, ונסעתי דרומה. אמרתי, אני אגיע לשם, ואני אבין מה מומי. הגעתי לחמל, של כמה חבר'ה שהקימו חמל בבית קמה. הכל היה שם מאוד מבולגן בהתחלה. אף אחד לא הבין איך באמת להתנהל, ואת יודעת, כולם נורא רוצים לעזור,
נכון.
אבל אין איזשהו משהו מסודר, וברגע שאין משהו מסודר, זה גם יוצר הרבה יותר בלגן.
כן. אני חושבת שלכל המדינה לקח כמה ימים להתאפס.
לגמרי, זה מאוד מאוד קשה, כי אתה אף לא היית בדבר כזה. זה לא שיש לך אפילו למה להשוות את זה.
נכון. יאמר לזכותנו שהתאפסנו.
ומאוד מהר.
נכון.
כאילו הלחץ גרם לכולם לתפל את הסיטואציה בצורה הטובה ביותר. זה מה שאני הרגשתי לפחות. הגעתי לחמל, ואז ראיתי שיש שם עוד אנשים. אמרתי להם, תשמעו, אני מאלפת כלבים, אני פה עם הרכב שלי, יכולה לרדת לאן שצריך, לחלץ כלבים, יש לי רצועות, השגתי גם עוד רצועות מאנשים שכאילו פרסמתי בעמוד העסקי שלי, באינסטגרם, שאני מחפשת אנשים שיביאו לי רצועות, קולרים, דברים לתפוס כלבים. ואמרתי להם שפשוט אני פה אם יש פניות. פתאום התחילו באמת להגיע פניות, זה כאילו עבר יותר ויותר אצל אנשים בעוטף.
מה זה אומר פניות? פניות זה פניות של
פניות משפחות? פניות של משפחות שגרים בעוטף, שפונו, ולא יכלו לפנות את הכלב שלהם. לא יכלו לפנות את הכלב שלהם, או לחלופין הכלב שלהם ברח.
כן.
או בדרך כלל זה אנשים שלא יכלו להוציא את הכלבים שלהם.
כן.
שהם היו צריכים לארגן מאוד מהר את המשפחה, והכלבים נשארו, את יודעת גם, יש שם הרבה יישובים והרבה קיבוצים. זה לא כמו במרכז שהכלבים חיים בבית, הרבה מאוד מהכלבים חיים בחוץ.
נכון,
מסתכלים בחוץ. מושב.
כן.
אז אתה לא חושב ישר, אני אבוא ואמיס את הכלב על הרכב, וגם לא תמיד הכלב נמצא במצב שאפשר לקחת אותו בכלל. ואז באמת בימים הראשונים התחלתי את החילוצים, כל פעם הצטוותתי למישהו אחר, והתחלנו לחלץ כלבים בקו שני, מה שנקרא. לא ממש באזור של... אני לא מדברת תחת נתיב העשרה, כפר עזה בערי. זה עדיין היה אסור בכלל להיכנס לשם. בטח ובטח אם אין לך ליווי צבא. אז זה היה ביישובים מסביב. זה היה קרמיה ושובה וזמרת.
כן.
הגעתי לשם, התחלנו, השגתי סורק שבבים מאיזושהי מישהי שגם הגעתי אליה דרך עוד לקוחה שאמרה לי לדבר איתה, ונסעתי לדרום תל אביב, הבאתי סורק שבבים ואמרתי שגם אם אני מוצאת כלב, בלי שהייתה פנייה, נעמיס אותו. התחלתי לסרוק שבבים, התחלנו בשובה, נעמסנו כמה כלבים.
רגע, את מגיעה לשם, את רואה כלבים משוטטים?
באזור של בית כמה פחות, אבל ברגע שהתחלנו לנסוע לכיוון היישובים, את רואה הרבה. עכשיו גם תביני שבאותו זמן זה היה גם שיא האזעקות.
כמה זמן אנחנו מדברות אחרי השבת?
אני חושבת שביום שני כבר ירדתי.
וואו, זה כן. ממש, יש עוד אנשים שרק חולצו ביום נכון, שני בבוקר.
נכון, יום שני נראה לי כבר ירדתי.
גם האזור עוד יש חשש ממחבלים שנמצאים שם עדיין.
גם עצרו אותנו בכניסה ליישובים.
כן, כאילו משטרות, צבא, צבא, כן.
משטרות, צבא. לא יכולנו להגיע לכל מקום, ואת יודעת גם, אתה נוסע מהר, אתה נוסע בלי חגורה. אתה נוסע ממקומות שזה גם, אתה כאילו מנסה להגיע
בלי חגורה כדי לרדת אם יש הזקה.
אם יש הזקה.
כן.
את לא יכולה להגיע, זה לא כמו שאנחנו נמצאים במרכז ויש לנו דקה וחצי. תחשבי, מה זה 15 שניות שיש לך למצוא איזשהו מחסה, ובדרך כלל אתה לכביש, אז אין לך גם למצוא מחסה. זה לרדת לאיזה תעלת ניקוז, ולהתרחק מהאוטו. זה נוסעת בלי חגורה.
את יודעת, אנחנו מדברות על זה עכשיו בהקשר של אותה השבת, אבל זאת הייתה מציאות של החיים בעוטף גם לפני.
תראה, גם עכשיו שאני מדברת איתך על זה, אני לא חושבת שבאותו רגע הבנתי כל כך באיזה סיטואציה אני נמצאת. זה היה כאילו מוד של אותו, אתה היית על אוטומט. אני גם זוכרת שלא היה בי מיד פחד. כאילו, הייתי במשימה שאני חייבת לצלוח אותה ולהביא כמה שיותר כלבים לבעלים שלהם, ולחלץ בעלי חיים שם, כי בסוף אני אומרת לך בעלי חיים, כי זה לא יסתכם גם רק בכלבים בסוף. אבל הייתי פשוט על אוטומט. גם הזקה, את יורדת מהרכב, את נמצאת בתעלת ניקוז, או שמה ידיים על הראש ומתרחקת מהרכב, ואת במשימה. 15 שניות, בום, נכנסת לאוטו, המשכת לנסוע. לא נראה לי שאז, מה זה לא נראה לי? לא הבנתי אז מה אני באמת עושה. ואנחנו פשוט, אנחנו נסעתי עם עוד מישהי, ברכב שלה, התחלנו להעמיס כלבים, ברגע שהאוטו התמלא, חזרנו לחמל בבית קמה, אם לא הספקנו לסרוק או לא היה שבב, פשוט הבאנו את הכלבים לחמל, לאט לאט התחיל להיות יותר מאורגן, נכנסנו את הכלבים לתאים, אני תוך כדי ביקשתי מחברה שתעזור לי לפתוח איזשהו קובץ אקסל של אנשים שרוצים לעשות אומנות, של פנסיונים שמוכנים לקלוט כלבים, של אנשים שיכולים לשנע,
פתאום... יש הירתמות?
ברגע, אבל הירתמות מטורפת. כאילו, הטלפון שלי קרס.
וואו.
ולא ידעתי בכלל איך אנשים הגיעו למספר שלי, כן? אני, כל מי שהיה שולח לי הודעה, אני פשוט הייתי מעבירה לו את הטופס אקסל הזה, טופס אקסל כזה, טופס אקסל כזה, ואז הייתה שם מישהי שהיא גם חברה, שהתחילה לארגן את העניין הלוגיסטי, שאמרתי לה, תקשיב, יש לי את הטפסים האלה, תתחילי לדבר עם אנשים, שיהיה לנו לאן להביא את הכלבים שאנחנו מביאים. וככה כל פעם, מסנו, חזרנו לחמל, מסנו, חזרנו לחמל. וכמובן שלאט לאט גם יש לך מקרים יותר מסובכים, יש לך כלבים שהם בחרדה אטומית בגלל שהם שומעים את כל הבומים ואת כל היריות, ואת יודעת, אני נגיד הגעתי לשם ובשירות הצבאי שלי שמעתי תותחנים, שמעתי טנקים, אבל זה לא היה חי. בואי
נספר על השירות הצבאי שלך.
כן, אני הייתי איתך.
נכון.
היינו בישלח 17 ואת יודעת, ירדנו לשטח,
נכון.
היינו מדריכות חיר, שמענו את הדברים האלה, הכרנו את זה, אבל אף פעם לא הכרתי את זה בלייב. את יודעת, ירדנו לאימונים, ידענו שיהיה את הרעש, היינו עם בוקסות. מה זה לשמוע את זה בלי בוקסה, ושאת שומעת את זה ממש לידך.
כן.
עכשיו, אני לא ידעתי בהתחלה לזהות אם זה כוחות שלנו או לא כוחות שלנו, בגלל שהייתה כזאת כמות של חדירה של מחבלים, שלא ידעתי מה זה אומר. לאט לאט אתה מבין.
את שומעת גם נקלים או רק הפגזות?
תסגיר לי מה זה נקלים.
נשקל, ניצן.
נכון, נכון, נכון. אני לא שמעתי נקלים כי זה לא היה... אולי שם... לא, לא נראה לי. אני עוד פעם הייתי כזה על אוטומט, אני לא זוכרת. אני רק זוכרת ששמעתי פגזים. ושכל פעם מישהו אחר הרגיע אותי, זה שלנו, זה כוחות שלנו. שזה היה יותר נעים לדעת שזה שלנו, אבל עדיין, כאילו, זה לא משהו
שאתה רגיל. מלחיץ.
מאוד מלחיץ, אתה לא רגיל לשמוע דברים כאלה. זהו, לאט לאט התחלנו כל פעם לחלץ עוד מהקו שני, שאמרתי, היישובים שסביב העוטף. ואז אני חושבת שזה הגיע, אני לא יודעת להגיד לכם, זה היה ה-10 באוקטובר או ה-15, פתאום התחלנו להגיע למצב שקיבלנו אישורים להיכנס לקו ראשון. קו ראשון, אני מדברת איתך בערי, נתיב העשרה, כפר עזה, נחל עוז לא היה אפשר להיכנס.
למה?
כי נחל עוז הפך להיות בסיס. אסור הייתה כניסת אזרחים בשום מצב. למה קיבלנו שיעור פעם ראשונה? בעצם בגלל שציוותו לנו כוחות צבאיים. בעצם התארגנו עם אחים לנשק, עם כוחות של הצבא, והחליטו להכניס אותנו לבארי, עם נראה לי איזה שלושה טרנזיטים כאלה, רכבים גדולים שנוכל להמיס גם כלובים. אל תשכחי שזה דרום, ובדרום יש המון כלבי בר משוטטים.
נכון.
עכשיו, את לא יודעת אם זה כלבים שהם משוטטים, ואין להם בית, וזה כלבי בר, או האם זה כלבים שהם משוטטים בסטרס מטורף, בגלל כל מה שקורה, וזה כלבים של בית. כי שוב אמרתי, זה כלבים שרגילים להסתובב בטבע וביישובים.
בלי גם כל הרים
גם? גם יש כאלה שהם בלי כל הרים. ואז אני זוכרת, כבר אני הייתי מצוידת בווסט, כי ההורים שלי אמרו לי, אם את רוצה להמשיך לעשות את מה שאת עושה, אין מצב שאת לא יורדת לשם עם וסט, את נמצאת במקום שהוא שטח אש.
קרמי?
קרמי כבד, שלא נשמתי. באמת לא נשמתי. חברה השיגה לי, לא היה וסטים גם.
מה זה לא היה?
כאילו לחיילים לא היה, אז לנו בטוח לא יהיה. חברה קנתה לי את זה מהצפון, איזה וסט כאילו מטורף, הרגשתי ממוגנת שחבל על הזמן.
אחותי, איזה חברה טובה, זה נורא יקר היה.
חבל על הזמן, באמת. כן, זה מאוד מאוד יקר.
כן.
ואז אני זוכרת שבאמת הייתה לנו משימה לרדת לבארי, קיבלנו את טופס אקסל עם כל הבתים ביישוב שעלולים להיות שם הכלבים של המשפחות, ונסענו. כשיש איתנו ליווי של צבא, מקדימה, מאחורה, אנחנו איתם בקשר, יש איתנו חבר'ה מאחים לנשק, יש איתנו וטרינרים, אני הייתי המאלפת שם, והיה לדעתי אולי עוד איזה שני מאלפים איתי, ועוד אנשים שהם פעילים למען בעלי חיים. זוכרת שנכנסנו לבארי, וגם את זה, לא יודעת, אני רק זוכרת שנכנסתי לשם, והיה ריח שאותו אני לא אשכח בחיים, ריח של, של מוות. כאילו זה היה מאוד מאוד טרי, מאוד ניסיתי לא להוריד את העיניים מהקו עיניים שלי, כאילו אני לא רציתי להוריד את העיניים לקרקע, לא ידעתי מה אני עלולה לראות, לא רציתי שזה ישרוד אותי לאחר כך, והייתי במשימה. נכנסתי לבארי, התחלנו לחפש בבתים שקיבלנו שיש לנו שם את הכתובות של כלבים שאנחנו עלולים למצוא שם.
את אומרת כתובות, אבל אין בית.
זהו, זה גם אין בתים, גם הכל שם המספרים, ורק האנשי קיבוץ באמת יודעים איך מגיעים לכל בית.
כן.
וגם אני מזכירה לך שזה היה ממש כמה ימים בודדים אחרי השביעי באוקטובר. זאת אומרת, גם המקומות שהגענו אליהם, הם תוהרו, אבל לא יודעת עד איזה רמה הם תוהרו. זאת אומרת, כל פעם שאני הייתי צריכה להיכנס לבית, כי בדרך כלל מה שקורה כשכלבים נלחצים, הם בורחים, אבל אחר כך הטבע שלהם היא לחזור למקום מוכר. המקום המוכר זה בדרך כלל הבית. אז הייתי חייבת להיכנס לבתים. כדי לבדוק האם הם חזרו אחרי השביעי באוקטובר, בגלל שהם הסתובבו, הצליחו לברוח, ואז הם ניסו לחזור למקום מוכר. אז כל פעם הייתי צריכה שמישהו יתאר את הבית. עכשיו, זו הרגשה מאוד לא נעימה, כי מישהו נכנס, את בחרדה שפתאום תשמעי משהו שאת לא רגילה לשמוע, שהוא נורא רחוק מהמציאות, ואז אני צריכה להיכנס לבית, ואת רואה בבתים, אני לא יודעת אם לתאר את זה כאילו, אבל... את רואה בבתים שלוליות של דם, את מריחה ריח מאוד מאוד חזק, את רואה שולחנות ארוכים לארוחה, את רואה כוסות יין עם בקבוקי יין על השולחן, את רואה פיצוחים על השולחן, אני רואה קערות של אוכל של כלבים, וזה היה, אני חושבת, כאילו, הרגשתי שאני בתפורה של סרט,
כן.
שאני נכנסת לאיזושהי תפורה כזאת. אני קצת מדברת איתך עכשיו, ואני חייבת לומר שאני לא דיברתי על זה מאז, וכמו שאמרתי לך, שם הייתי מאוד על אוטומט, אז פתאום עכשיו עולה לי הדברים שאני ראיתי, אז הגוף כזה מצטמרר להיזכר במראות האלה. וזהו, וכאילו, פתאום את מבינה שזאת הייתה המציאות, אבל את פשוט עושה את מה שאת צריכה לעשות, מחפשת כלבים, סורקת גופות של כלבים לצערי, כדי לא...
סורקת את השבב.
כן, כי הרבה מהכלבים את כבר לא יכולת כל כך, את לא יכולת לזהות אותם. הם היו בשלולית של אדם, הם היו בחוץ, הגופה כבר הספיקה להתקרר. אז הם היו מאוד קשים, את לא רואה כבר את הפנים, או כלבים שסליחה רגע על התיאור, ירועים בראש. אז היו צריכים לסרוק. זהו, זה היה מאוד, זה היה מאוד מזעזע, אבל כמו שאמרתי, היינו תחת משימה, וניסינו לעשות את הטוב ביותר, ולהביא כמה שיותר מידע גם לבעלים, לאלו שנשארו בחיים גם אני מזכירה, זה לא כולם. היינו שם בקשר עם הווטרינר אלי מסיקה, שהוא בן אדם מדהים בפני עצמו. תביני שהוא, עוד לפני שהגענו לברי, הוא התעסק בכל הכלבים שהוא מכיר, כי כולם מטופלים אצלו, ללכת לחלץ אותם מהרגע הראשון. ואת הכלב שלו הוא אפילו לא מצא. אוקיי? זה כאילו, עבדנו איתו בתקשורת, ושאלנו אותו איפה הוא כבר היה, כדי שאולי נחזור עוד פעם רק כדי לוודא, אבל הוא כבר אמר לנו על כלבים שנמצאו, ויכולנו להוריד מהרשימה. ופשוט, את יודעת, כאילו, היינו שם, המשכנו. אני זוכרת שכאילו הסתכלתי כזה כשהלכנו בין הבתים, זה כזה על כזה שורות של בתים. טוב, אני זוכרת שראיתי אופנוע, ואני אומרת כזה, בוא'נה, איזה אופנוע מוזר זה? כאילו, מי היה לו כאן? כאילו, מה, זה אופנוע כזה של פעם. ואז אני אומרת את זה לאיזה מישהי שאיתי, ואז היא אמרת לי, תסתכלי את הלוחית רישוי, זה אופנוע של מחבלים. ואני הייתי באלם. כאילו לא האמנתי שאני באמת רואה אופנוע של מחבלים, ושאני רואה רכבים שרופים ברמות שכאילו לא נשאר מהם שום דבר, ואני רואה קולנועיות של אנשים מבוגרים שהיו באיזה פארק ילדים בבארי, פשוט הפוכות מנופצות עם דם עליהם. לא הבנתי שזה כאילו משהו שהוא מציאות. אז היינו ככה בבארי.
את מרשה לי לצלול איתך רגע לרזולוציות. Mm-hmm. את מוצאת כלבים בתוך בתים חיים?
בבארי לצערי לא מצאנו.
כאילו גם באיזה מצב את מוצאת את הכלבים החיים? הם מסתתרים? הם נותנים לך להתקרב?
אז אני אגיד לך. אחרי שנכנסנו לבארי כבר היה לנו יותר אישורים להיכנס לקו ראשון. נתיב העשרה. זה מקום שלקח לנו זמן לבקש, כאילו להשיג אישור להיכנס לשם. וזה ממש נמצא על הגדר. זאת אומרת, אם את בנתיב העשרה, הוא גם לא לגמרי, לא ידעו אם הוא טוהר עד הסוף. ויש אזורים שאם את הולכת בהם, את ממש חשופה לכוח נונטט. כאילו נונטט.
כן, לכינון ישיר.
כן. וכל הזמן אומרים לך כאילו שאת מאוד צריכה להיזהר ולא להיות חשופה, ואת הולכת כאילו, הרגשתי קצת שחזרתי לטירונות שהיינו בצבא, שמלמדים אותך איך ללכת כאילו, אחרי כל בן אדם, אף אחד לא נשאר קרוב מדי, כל פעם אתה הולך לאיפה שהבן אדם שלפניך היה, שומרים על מרחק, הולכים מאוד מאוד מהר. זה היה כזה מין, כאילו הרגשתי שאני במין תרגיל, אבל זה המציאות.
כן, הולכים בכיפוף?
כן, הולכים בכיפוף, ומאגפים אותי חיילים גם, כאילו מקדימה, מצדדיי, מאחוריי. וכשהגענו לנתיב העשרה, הייתה לי רשימה כבר, זה כבר היה שטיפה אפילו עשינו את הדברים קצת יותר מסודר. עשינו רשימה, חילקנו חלקים של האזור של הדרומי, הצפוני, המזרח, מערב, כזה. ואני הייתי מדברת עם כל האנשים שבעצם שלחו פניות, שהם הבעלים של הכלבים, והתחלתי איתם ביחד לנסות להבין איפה הכלב שלהם יכול להיות. אמרתי שהדבר הראשון שאני אלך לחפש זה באמת בבתים, כי כלבים בדרך כלל חוזרים. אז נגיד שהייתי בנתיב העשרה, היה לי כלב קטן, פינצ'ר מעורב, שהוא היה באמת כלב שחי בבית, אז הוא לא באמת היה יודע יותר מדי להיות בחוץ, והם עזבו את הבית שלהם, והם השאירו אותו שם, גם עם החתולות. אבל החתולות שדעות להסתדר, הם דוצאת מהחלון, וחתול זה חיה מאוד הישרדותית. כלבים הם לא. כאילו לא ברמה הזאת של חתולים.
בטח לא כלבים מבויתים.
נכון. ואני זוכרת שנכנסנו לבית, ואני מתחילה כזה לשרוק ולקרוא ולחפש, אחרי שתיהרו את הבית כמובן.
איך את קוראת להם?
קראתי לו אז בשם, שעכשיו כבר אני לא זוכרת אותו, שורקת, כזה מנסה כזה כמו שקוראים לכלבים, מעלה את הטונים שלי לטונים יותר גבוהים שהם יותר נעימים וכלבים ירגישו טיפה יותר בנוח. אז אני נכנסת לאיזה חדר וקולטת את הכלב מתחת למיטה. מפוחד, חושף עליי שיניים, כמובן, כי הוא מנסה להגן על עצמו. עכשיו אני באותו רגע, לא חושבת מה יקרה אם אני אנשך או לא אנשך. חושבת איך אני מוציאה אותו החוצה ומחזירה אותו למשפחה שלו.
אבל אני מניחה שאת גם לא רוצה להבהיל, כאילו להכניס אותו עוד יותר לסטרס.
נכון, אז אתה גם צריך מאוד מאוד להיות סבלני מצד אחד. ומצד שני, זה נכון שאתה צריך להיות מאוד סבלני, אבל לא לשכוח, אנחנו במלחמה. אין לי את הזמן להיות סבלנית נכון. כמו שהייתי רוצה להיות.
נכון.
אוקיי? אני בסוף צריכה לפעול מהר. למה אני צריכה לפעול מהר? בטח בנתיב העשרה שיש כל הזמן חשש לחדירת מחבלים או לנונטטים.
את בשטח אש.
שטח אש, לגמרי. כאילו, כיתת כוננות הייתה איתנו, כדי לעזור לנו להגיע, וגם צבא, ובסוף, את יודעת, אני גם מעכבת את הכיתת כוננות ואת הצבא. לא לעשות דברים שהם צריכים לעשות אחרים, כאילו, כי אני מתעסקת בלחלץ בעלי חיים. אני זוכרת שכאילו אני מנסה לתת לו אוכל, הבאתי אוכל רטוב, פחית, לשים לו את זה על הרצפה. עכשיו הוא היה גם כל כך רעב, אז הוא יצא לאכול, אבל כל פעם שהתקרבתי כדי לנסות לתפוס אותו עם הרצועה ולעשות לסו, אם את יודעת מה זה, כאילו להשליך לא. עליו את הרצועה, לזרוק את זה עליו על הצוואר כדי
כמו
לתפוס.
כמו קאבוי?
ממש ככה.
כל הזמן שעשיתי... אפשר לעשות את זה לכלב?
אפשר לעשות את זה לכלב. צריך להיות מאוד מדויק, וזה קצת קשה מתחת למיטה.
כן.
אז כל פעם שאני מנסה, אני לא מצליחה, והוא מתחיל מאוד לפחד ממני, ונועם עליי. ואני אומרת, טוב, אין לי ברירה, מקסימום אני חוטפת ביס. אני אומרת לבחור שאיתי מאחים לנשק שנסגור את הדלת, מה שאני צריכה, אנחנו מרימים את המיטה, ודוחקים אותו לפינה. ברגע שנדחוק אותו לפינה, לא יהיה לו כל כך מה לעשות, ואני פשוט ארים אותו, גם במחיר של ביס.
אין לך איזה כפפה מיוחדת שאת יכולה...
הייתה לי כפפה, אבל הרגשתי שאני ממש מרגישה שהוא עושה לי את זה רק ממקום של פחד, ושברגע שאני אתפוס אותו ואני אגע בו, הוא ישחרר. כאילו הרגשתי שאני רק חייבת שנייה לגעת בו ולהראות לו שאני באה ממקום טוב.
כן.
ובאמת ככה ולא חטפתי ביס. ויותר מזה אני אגיד לך, ברגע שנכנסתי איתו לאוטו, הכלב לא הפסיק ללקק אותי. והוא כאילו זה היה מין, אני זוכרת שיצאנו מהבית והתקשרתי לבעלים שלו, לבחורה שדיברתי איתה, והיא בכתה לי בטלפון, זה כאילו היה, זה היה היסטרי, אני לא יכולה להגיד לך מה חוויתי באותו רגע. זה כאילו, היא אמרה לי, זה... אני לא יכולה לחשוב על משהו טוב שקורה בתקופה הזאת, אבל פשוט את כאילו נתת לי איזושהי תקווה. תחשבי מה זה, זה באמת בן בית.
ברור.
זה כאילו משהו ש... זה כאילו אתה לא יודע איך להתנהל בסיטואציה, וזה נתן לה כל כך הרבה כוח, ואני רק חיכיתי שנצא משם ואנחנו נוכל להחזיר לה. עכשיו גם אל תשכחי שהאנשים האלה מפונים, אז את צריכה לדבר איתם אם להחזיר אליהם, או למצוא פתרון, וזה כלב שאת רואה כמה הוא קשור למשפחה, הוא לא יצא מהבית, הוא שתה מהשירותים. שתה מהשירותים. לאכול הם יכולים לא לאכול כמה ימים. אבל לשתות מהשירותים, תחשבי כאילו איזה רמה הישרדותית זאת. ועוד מקרה שהיה לי בנתיב העשרה שבכלל זה היה מטורף, הייתי יומיים בנתיב העשרה. פעם אחת ואז אחרי כמה ימים עוד פעם. וכל הזמן ראיתי פרסומים שאנשים שולחים בקבוצה של החילוצים, שמחפשים את גולדי. גולדנית בת 13 שיש לה לסת הפוכה. מאוד מאוד קל לזהות איך היא נראית. ואני זוכרת שבפעם הראשונה הגעתי, ואני זוכרת שכל הזמן ראיתי את התמונה של הכלבה, כי פרסמו אותה המון שמחפשים אותה, והמשפחה שלה דואגת לה. ואני זוכרת, דיברתי עם הבעלים שלה, והיא אמרה לי, תקשיב, יש לנו ההורים של בעלי גרים שם, ואנחנו, ויש לה מקום, כאילו, יש לה כמה מקומות שהיא רגילה להיות בהם, וצריך לבדוק שם. וכשבאנו לבדוק בבית שלהם, באנו להיכנס, ופתאום את שומעת ירי. באותו רגע, הבחור שהייתי מכיתת כוננות, צעק לנו להוריד ראשים ולרוץ לחמל. באנו כבר להיכנס לבית, חיזלשו אותנו, בגלל הירי שזה, אני לא יודעת מה זה היה הירי הזה, זה היה נשמע כמו קרן לייזר, באמת. אני לא הבנתי מה זה, אני פשוט רצתי, אחרי כולם, לחמל,
מה זה לחמל? זה, בתוך, זה חפק? זה רכב החמל?
לא, זה האזור שהכיתת כוננות נמצאים בה, זה כאילו okay. ממש בכניסה ל...
החמל של הכיתת כוננות,
כן.
לא החמל של הכלבים.
לא.
אוקיי.
לכיתת כוננות בנתיב העשרה. ופשוט רצתי, כאילו, לא היה לי מה לעשות. אבל תחשבי איזה מתסכל זה שאני כבר באה להיכנס לבית כדי לחפש את הכלבה, ואני יודעת שזה הבית האחרון שיש לי אישור להיכנס, ועדיין לא מצאתי אותה. ואומנם חילצנו משם כלבים, אבל היא מדברת איתי בוואטסאפ. ואני אומרת לה, תקשיבי, אני ממש מצטערת. אני רק מתנצלת לה על זה שאני לא יכולה להיכנס לבית, כי יצרו אותנו. והיא מצד שני גם הודה לי, ואומרת לי כמה תודה על זה שאנחנו עושים את הדבר הזה בכלל, ושהיא פשוט הכלבה הזו כל כך יקרה להם, וזה כאילו ישב עליי בטירוף, ורק חיכיתי שאנחנו נוכל להגיע עוד פעם לנתיב העשרה, ובאמת כמה ימים אחר כך קיבלנו אישור, שוב פעם, ואמרתי להם, הכלבה הראשונה שאנחנו מתחילים זה גולדי, לא אכפת לי, כאילו אני, זה יושב עליי, אני מדברת איתה תוך כדי בימים שאני גם לא שם, אני במקומות אחרים, ואז אמרתי להם, שמו, עברו כבר כמה ימים, מכלבה מבוגרת, לא ראו אותה משוטטת. הכי הגיוני בעולם שהיא תהיה בבית שלה. עכשיו, הם כשהם עזבו את הבית לא ראו אותה שם, כי היא כנראה נבלה. אז אף אחד לא ידע אם היא באמת בבית. הגענו לבית שלהם, כיתת כוננות עשתה רגע טיהור של הבית. ברגע שהם עשו טיהור, הם נכנסו לחדר עבודה, הם אומרים לי, גולדי נמצאת. ואז אני אומרת להם, אוקיי, אני מבקשת מהם כולם לצאת, כי גם כלב בחרדה, אני מזכירה לך, ברגע שכלב נמצא בסטרס, ומגיעים כל כך הרבה אנשים, עם רעש ונשק, זה לא סביבה נורמטיבית שהכלב מכיר.
כן.
הוא בחרדה מטורפת.
בטח שלא אחרי המראות שהוא ראה.
בדיוק. כאילו, כל הבית הפוך, תחשבי מה זה. אני נכנסת לחדר עבודה, אני מבקשת מהם כולם לצאת. עכשיו פה אני לא מדברת על כלב קטן שמגרגר עליי. מדברת על כלבה גדולה, שחושפת עליי שיניים.
וואו.
ואז אני אומרת, אוקיי.
תקשיבי, את רק מספרת את זה, ואני חושבת על איזה זוועות הם ראו, וכמה הם היו מבועלים. ובסוף הם נשארו לבד שם, כי אנשים או חולצו, או נחטפו או נרצחו, והכלבים פשוט נשארו שם לבד.
כן, אני חושבת אני חושבת שהכלבים חוו לא פחות, אם לא יותר, אנחנו מסתכלים על זה, זה כלב.
כן.
אבל מצד שני, הם חוו מה שבני אדם חווים.
נכון.
מנעד רגשות שלהם הוא לא של בני אדם כמובן, אוקיי? זה לא שהם מבינים בהכרח, אבל הרעשים והבומים והצעקות והבלגן.
וגם הסטרס של הבעלים.
הם חווים את זה מבחינת של האנרגיה, כאילו זה מכניס לחרדה מטורפת, זה כלבים שמעולם לא הכירו את הדבר הזה, ופתאום נמצאים במצב של רעידות, הופכים להיות אפילו תוקפניים יותר, כי זה מה שהם לא מכירים מלפני, והם מנסים לשמור על עצמם.
כן.
אז זה הדרך שלהם לשמור על עצמם. ונכנסתי אליה, וכמובן באתי גם עם אוכל רטוב, ואני רואה שכל פעם שאני מתקרבת, היא רוצה לנשוך אותי. אז אמרתי, היא כנראה לא אכלה הרבה זמן. היא תהיה רעבה. עכשיו, אל תשכחי, כבר מופעל פה המנגנון ההישרדותי. כלב שלא אחר כמה ימים, הוא כבר מאוד רוצה לאכול, ומצד שני הוא גם יכול מאוד לאכול אותי. אבל ברגע שהראיתי לה שיש לי אוכל, היא קצת שכחה מהרצון לתקוף אותי, וממש עשיתי בצורה כזאת ששמתי את האוכל ביד שלי, השחלתי את היד בתוך העיגול של הרצועה שעשיתי, אמרתי שהיא תרצה לבוא לאכול את האוכל, ברגע שהיא תתקרב לאוכל אני אמשוך טיפה את האוכל אחורה, ואז אני אשחיל את הרצועה ואתפוס אותה חזק. וכך היה.
וואו, ניצן.
ואז הצלחתי באותו רגע פשוט להוציא אותה מהחדר. היא כמובן התנגדה לי בהתחלה, אבל את יודעת, אתה לא חושב רגע אני מחיב לכלב ואני חונק אותו, ממש לא.
כן.
אתה חושב על זה שאתה רוצה להוציא אותו בשלום ולהחזיר אותו לבעלים.
זאת אומרת, אז כאילו זה לא מסתיים שם, את יכולה עוד למשוך אותה החוצה והיא גם תתנגד וגם עוד עלולה לתקוף.
נכון, אבל היא בכזה מצב של חרדה, זה נקרא כזה fight or flight.
כן, כמו אצל בני אדם.
נכון, שהלנשוך היא צריכה לחשוב על זה יותר. היא פשוט, היא הייתה מנועלת על ידי. שמתי רצועה, ברגע ששמתי רצועה, היא הייתה צריכה לעשות מה שאני עושה. ופשוט היינו בתנועה. ברגע שאת עם כלב בתנועה, הוא פשוט עושה את זה איתך, והוא גם מצליח יותר להשתחרר מהלחץ. בסדר? הוא מצליח, דעתו יותר יכולה להיות מוסחת. פשוט יצאתי איתה, ישר הגענו לאיזה מקום שהוא לא הבית, כזה שאנחנו בין בתים כדי שלא נהיה חשופים לגדר. נתנו לה מים שתתה המון, עצרתי אותה גם מלשתות, כי את לא יכולה לתת לכלב לשתות כל כך הרבה אחרי שהוא לא שתה המון זמן.
כן, אז לקח לה את המים.
לקחתי ממנה את המים, העליתי אותה לרכב, נראה לי שאפילו שהעליתי אותה היא חשפה עליי שיניים, אבל נראה לי שהעליתי אותה פשוט בצורה כזאת שכאילו הפנים שלה לא יהיו קרובים לפנים שלי, כאילו פשוט הרמתי אותה, כי היה לה קצת קשה, גם בת 13 אני מזכירה לך.
כן.
וזהו, ואז שלחתי, אני זוכרת שלחתי לבעלים שלה, מצאנו את גולדי, ושלחתי לה תמונה, וכאילו, היא התקשרה לה בוכה בטלפון.
ברור.
זה היה מטורף, ואני זוכרת שאיתה, כל מה שרציתי, אני רציתי להחזיר אותה אליהם. רציתי לראות את הייחוד הזה, בין גולדי לבעלים שלה, כי הבעלים שלה לא היו בשבת הזאת בנתיב העשרה. אחות של הבעל, אם אני לא טועה, שמרה עליה. תחשבי כמה זה חוסר עונים. אתה יודע שהשארת שם את הכלב שלך, שאתה כל כך אוהב אותו, דאגת לו לפתרון כשנסעת לחופשה, בסוכות והכל. ואז הוא חווה את כל הדבר הזה לבד. זה כמו ילד שחווה את כל הטראומה הזאת לבד, וההורים שלו לא נמצאים איתו.
כן.
הם התארחו אצל משפחה באזור, אם אני לא טועה, ואני זוכרת ששאלת אצלי באוטו עם שמיכה, וכאילו אחרי שסיימנו את כל החילוצים, זה היה יום שישי. אז נסעתי להביא להם אותה, והבאתי להם רצועה חדשה וקולר חדש, וכאילו הם היו בעננים. את יודעת, תחשבי, מה זה להרגיש שאתה נותן לבן אדם שבאמת מרגיש שאיבד הכל, איזושהי טיפה של אושר.
נכון.
קצת נחת. וזה מטורף. אני לא זוכרת, אני לא זוכרת תכלס מתי התמלאתי ככה. אני חושבת שזה גם מה שעזר לי להמשיך לעשות את זה. התחושה של המשמעות והסיפוק, את יודעת, במלחמה, כולנו חיפשנו להרגיש משמעותיים. היה מאוד קשה לשבת מהצד, ורק לצפות בחדשות, וכולם חיפשו איפה להתנדב ואיפה לתרום, וברגע ש... את יודעת, יש בזה משהו אפילו טיפה אינטרסנטי?
ברור.
כאילו, עשיתי את זה באיזשהו מקום, כדי שאני ארגיש שיש לי איך לעזור. כאילו, לא היה יום שאמרתי, אני לא ארד. את יודעת, לפעמים אנחנו חושבים, מה אני אשא עכשיו, במיוחד מי שגר בתל אביב, מה אני אשא עכשיו רחוק, נוציא את האוטו, חנייה, דלק. לא ראית בעיניים.
נכון.
אתה עושה כאילו הלוך חזור ממלא טנק. כאילו, נוסע עם האוטו לאזור של שטח אש. כלבים מאומסים לך על האוטו, מפוצצים בשיער וגועל נפש. זה לא מעניין אותך. אני חושבת שלבשתי באותו שבוע את אותם בגדים כל השבוע. כאילו זה היה ברמה, לא עניין אותי כלום.
כן, אנחנו מסלימות בפרק, אני
אוהבת את זה. וואו, סליחה, אבל אני מסתערת, אני משתף את האמת, זה מה שהיה.
ברור, ברור.
כאילו, שכחנו לאכול, אבל אתה גם כאילו לא היה לך רעב, אתה היית רק צריך את המים. אבל אני אגיד לך משהו, אחרי כל חילוץ של כלב, הייתי חייבת שוקולד. זה כאילו
כן,
היה...
כן, איך את מסבירה את זה?
לא יודעת. היה כמו מין נפילת סוכר כזאת מהלחץ שלא נמצא.
כן.
ושאני אצטרך להגיד לבעלים שמצאתי או גופה או לא מצאתי את הכלב. ואז ברגע שמצאת והבנת איזה כוח נתת לבן אדם ברגע שיודעת לו את זה, פתאום היה לי איזושהי הקלה לאיזה כמה דקות, ואז המשכנו למשימה הבאה.
את קצת שילוב של איתן... של איתור נהדרים, וקציני נפגעים, וכזה הכל של הכלבים.
כן, אני חושבת שכל אחד במלחמה הזאת קיבל עליו תפקיד שהוא א', לא בכך היה מוכן, לא? נכון. אבל הוא גם למד על עצמו שיש בו הרבה דברים שהוא יוכל, הוא יכול לתת ולעזור. הוא יכול לתפקד תחת לחץ. וזה, את יודעת, כאילו התקופה הזאת, בסוף יצא שבמצטבר הייתי חודש וקצת ירדתי דרומה. אני יודעת שמסתכלים, כולם מסתכלים על זה, כי זה באמת מה שעברנו, זה הדבר הכי מזעזע שיכול היה לקרות במדינת ישראל. אני באמת אומרת את זה. אני לא חושבת שאף אחד חשב שזה יכול להגיע להיות בסדר גודל כזה. אבל החודש הזה שהייתי שם, אני א', הרגשתי גאווה להיות יהודיה, להיות ישראלית. הרגשתי גאווה להכיר אנשים שהרגישו בדיוק כאילו כמוני ורצו לעזור ולתרום וכל מה שהיה חשוב להם זה איך אתה מצליח לאחד משפחות, איך אתה מציל כמה שיותר דברים, את יודעת בסוף תראה מישהו שנכנסתי להביתה והיא רק רצה לדעת איך הבית שלה גם נראה, שאלה אותי הוא הפוך, יש שם דם, ראית מחבלים כאילו, ואז אמרתי לא, הבית בסדר, הוא נראה סבבה, החלון אולי שבור אבל בסך הכל הוא בסדר. וכאילו, תחשבי מה זה שמישהו נכנס לך הביתה וחודר לך לפרטיות, וזה המקום הבטוח שלך שהופך להיות כל כך לא בטוח. אז כאילו אתה עונה לאנשים על איזושהי עזרה, שהיא לא, לאו דווקא רק בלהבין להם באמת המלחיים, זה שנייה בלהראות שכל בסדר שם, כאילו אנשים עושים מה שאפשר כדי לעזור, וזו תחושה ש... תשמעי, לא חוויתי אותה לפני. לא היה לי דבר להשוות אליו. זה תחושת משמעות מאוד מאוד גדולה, וזה גם נוגע קצת בתחושת שליחות שאני מרגישה שאני נמצאת בעולם הכלבים. הדבר הכי חשוב לי בעולם הכלבים זה למזער נטישות, להתאים כלבים נכון לבעלים, ושאנשים לא יוותרו על הכלבים שלהם. ודווקא במלחמה, ראיתי כמה אנשים לא יוותרו על הכלבים שלהם. לשמוע אנשים שכל כך חשוב להם שנצליח לאחד את הכלבים שלהם איתם, ולדעת שמצאנו אותם, ושהם בשלום, ושנתנו להם לשתות ואוכל, שמי, זה מטורף. זה כאילו, הרגשתי שאני הכי במקום הנכון שאני אמורה להיות בו. וזה היה מאוד עצמתי.
אני חייבת להגיד לך ש... את סיפרת את זה קודם, וממש אמרתי, התקשרה אליי בוכה, ואני... גם היה לי איזה מחנק בגרון. גם בגלל הדבר הטהור הזה, של כלב, לשמוע את מה שהם חוו שם ואת המצב שמצאת אותם בו, וגם החוויה שלך. מי חשב בכלל שמאלפת כלבים ומשקמת כלבים מתל אביב, תיסע לעוטף עזה לחלץ כלבים מבתים הרוסים?
את יודעת, אני חשבתי שבמקסימום, את יודעת, יקראו לי למילואים.
כן.
להכשיר חיילים אולי. לא שאני כל כך זוכרת משהו היום. אבל אמרתי, אני רוצה להגיש שאני עושה משהו, ואז פתאום דיברתי איתך אז.
נכון.
שאמרת לי שדיברת עם השליש, ויכול להיות שאנחנו יקראו לנו למילואים, ואם אני יכולה לקרוא את ההסמכת חירום והכל. ואני אמרתי לך בגדול כן. ואז אני זוכרת שדיברתי עם עוד חברה שלנו מהצבא. אמרתי, האמת, אני לא צריכה ללכת למילואים. אני במקום שלי. אני במקום שאני עושה את הדבר שאני עושה הכי טוב מבחינתי, שאני יכולה הכי לתרום בו, והכרתי שם כל כך הרבה אנשים מדהימים, שרוצים רק לעזור ולעשות טוב, את יודעת, גם לא בהכרח מעולם הכלבים.
כן.
וזה היה מטורף, באמת מטורף, כאילו, אני חושבת שזה שאנשים עצרו את החיים שלהם, את העבודה שלהם, את הילדים שלהם, את הבני זוג שלהם, את הבנות זוג שלהם, ובאו כדי לעשות על הכל, ולהקים חמל, ולהקים קבצים שנוכל בעזרתם להבין איפה נמצא כל כלב, ולתקשר עם הבעלים. וטרינרים שהתנדבו, בואי. באו והתנדבו והביאו תרופות וזריקות, ונתנו חיסונים, ושמו שבבים, ותרומות מחנויות של חיות, של מיטות וציוד, ורצועות וקולרים, ומשחקים, ושקי אוכל. את יודעת כמה הדברים האלה עולים?
זה מטורף, זה מלא כסף.
זה לא נורמלי.
כן.
וכולם היו באיזושהי מטרה אחת, כאילו דווקא בזמן הזה, את רואה כמה כולם מאוחדים, כמה כולם רק רוצים לעזור, ורק תגידי להם מה צריך, והם מיד התייצבו.
אגב, את רואה שם עוד בעלי חיים חוץ מכלבים?
כן, אז מסתבר שיש עוד בעלי חיים ביתיים, כמו נחשים, כמו צבים, כמו טוקים, כמו ג'קויים, שזה טוקי כאילו מאוד... שחייש. אני חילצנו אותו שני טוקים בני 38. אחד לא צריכנו לחלץ, סליחה, כי הוא מת. הם חוטפים מאוד אלם מכל הבלגן, והם יכולים למות מדום לב. ומסתבר שג'קויים יש להם נשיכה יותר חזקה מכלב רוטוויילר. הידעת?
גילית את זה, אני מבינה.
את יודעת, אז שם נגיד
היינו... מניסיון, מה שנקרא.
כן, שם היינו ממש צריכים להבין איך עושים את זה. הייתי צריכה לדבר עם וטרינר, להבין איך אני עכשיו פותחת כלוב של ג'קו. שמנו כפפות, אני לא עשיתי את זה, אבל מי שהיה איתי מאחים לנשק, שהוא היה כאילו תותח, כי הוא גידל טוקי, שם כפפות על היד, נכנס לתוך הכלוב עם הטוקי, ופשוט היה צריך לתפוס אותו עם זריקה של סדין עליו, כדי שהטוקי לא יעוף, ונוכל להכנס אותו לאיזשהו כלוב באוטו. כאילו, תחשבי, בסוף, בעל חיים זה בעל חיים. זה הבעל חיים שהיה להם בבית.
כן.
חתולים שהם חתולים ביתיים, גם חילצנו, זה טיפה יותר קשה חתולים, האמת. אבל חתולים שרגילים להיות בבית, אז בסוף הם באים והם רוצים את היחס. אבל זה יותר קשה כי את מכניסה אותם לכלוב מאוד מאוד קטן. וחתולים, יש גם, את יודעת, המון המון אנשים שיש חתולי רחוב שם, שהם פשוט מאכילים אותם. אז בעיקר פיזרנו אוכל של חתולי רחוב ביישובים.
וואו, כל הכבוד לכם.
והבאנו מלא אוכל לכיתות כוננות שפשוט ישימו לחתולים אוכל ומים. ואת פשוט מנסה כמה שיותר להגיע למצב שאת עוזרת לבעלי חיים, ובאמת אמרתי לך, זה לא היה רק כלבים.
היו כלבים שמצאת, והמשפחה שלהם, זאת אומרת, הבעלים שלהם או נרצחו או נחטפו?
כן.
כלבים שלא היה למי להחזיר?
כן, גם חתולים. יכול להיות שהיה איזה בן משפחה מהמשפחה.
כן.
אם זה ילד, אם זה אחות... כאלה, אבל לצערי כן. היו הרבה.
ואז מה עושים?
הרבה פעמים בני המשפחה היו רוצים לקחת את הכלב, כדי בסוף זה הזיכרון שנשאר. יש כלבים שהיו צריכים למצוא אומנות. אני גם אגיד לך יותר מזה. יש כלבים שגם הבעלים שכן היו בחיים לא יכלו לקבל אותם. חשבי שהם פונו לבתי מלון. רוב בתי מלון לא הסכימו. כאילו היו הרבה בתי מלון שלא הסכימו. וגם אל תשכחי שזה כלבי מושב. אני מדברת איתך על כלבים גדולים שרגילים לחיות בגינה. כאילו...
שצריכים שטח, מרחבים.
כן, אז היינו חייבים למצוא אומנות. אני זוכרת שהיינו בקרמיה, והייתה משפחה שדיברתי עם האבא, היו שם שלושה כלבים. ריצ'בק, מלינואה וג'ק רסלית. עכשיו, הייתה את הפנייה הזאת כבר כמה ימים, אבל כל פעם שמישהו התקרב, אי אפשר היה להיכנס, הם היו מנסים לתקוף.
שלושתם.
שלושתם. אני לא יודעת אם הג'ק ראסל, אבל השניים הגדולים היו בחצר, וכל פעם שמישהו ניסה להתקרב לחצר, הם היו מנסים לתקוף, אז כאילו זה פנייה שלא נסגרה. ומצד אחד אתה מדבר עם הבעלים, והוא אומר שהוא כבר פונה והוא רוצה להוציא את הכלבים. אבל אז אני זוכרת שהם אמרו לי על הפנייה הזאת, ואמרתי, טוב, אני אנסה. לא יודעת מה יהיה. הגעתי לקרמיה, אני מתקשרת לבעלים, הוא אמר לי שאני תופס אותו כשהוא יושב שבעה על אח שלו, ואמרת שאני ממש מצטערת לשמוע, ושאני ליד הבית שלו, ושאני רוצה לנסות לקחת את הכלבים. אז מאוד מהר התעשתנו רגע על על המשימה.
כן.
אמרתי לו, תגיד לי מי הכלב הכי חברותי. אז הוא אומר לי, הכי חברותית שם, זו הג'ק ראסל, הייתי בת 12, היא מבוגרת, אבל היא כאילו מאוד אוהבת אנשים, ויש את הריצ'בק ואת המלינואה, שהיא גם יכולה להיות חברותית. כשאני הגעתי שם, הם לא היו חברותים, הם לא הפסיקו לנבוח עליי. אז אני מגיעה, אני אומרת, אני אחפש את ג'ק ראסל, התקראתי לה, נראה לי קראו לה גוצ'י, לא מסת אותה. אני אומרת, טוב, מה שנקרא על החיים ועל המוות. יש לי מלינואה וריצ'בק, שקבע שמישהו יהיה איתי, ואני אצליח להיכנס. בגלל, אני אגיד שאני מאלפת, יותר קל לי לדעת איך לגשת ולקרוא שפת גוף של כלב. עכשיו הם לא מפסיקים לנבוח עליי, ואני עם אוכל ביד, שאתם גם רעבים כנראה. אז אני מתחילה, מראה לכלב אחד להריץ' וכשהוא היה כאילו הכי מפחיד, שיש לי אוכל, ואז אני אומרת לו, שב. אני אומרת, אני אשיח את דעתו, מלנסות לתקוף אותי, ביקשתי מכולם להתרחק, אני אגיד לו פקודה, שתיתן לו להרגיש רגע שיש מישהו שמנהל אותו, ולוקח ממנו את השליטה, כי ברגע שמישהו לוקח לכלב את השליטה, הוא הרבה יותר יכול להיות קשוב, והוא פשוט פחות מרגיש שהוא צריך להגן, כי מישהו נתן לו איזשהו תפקיד. אני אומרת לו, שב, פתאום הוא מתיישב. אני אומרת למה, לנוע לידו, שבי, מתיישבים.
וואו.
נתתי להם חטיף, חזרתי אותם למצב שהם יושבים, אני אומרת, טוב, החיים ועל המוות, אני אכנס. אני נכנסת עם הגב אליהם. ברגע שאתה נמצא מול כלב, אתה לא רוצה ישר להתנגש איתו עם מבט בעיניים. למה? כי מבט בעיניים יכול מאוד מאוד להלחיץ את הכלב.
קשר עין ישיר?
כן, קשר עין ישיר לכלב שאתה לא מכיר ובן אדם שהוא לא מכיר, יכול מאוד להלחיץ את הכלב. נכנסת כשאני עם הגב אליהם, לא משדרת פחד, כי כלב מריח פחד ובאוטומט הוא גם יכול להגיב מזה, ומנהלת אותם. מחזיקת החטיפים ביד, אומרת להם לשבת, מתיישבת, באמת, בשנייה שהבאתי להם את החטיף, נהיינו חברים הכי טובים. אני אומרת לחבר'ה שהייתי, רק תזרקו לי את הרצועות, כי היו לי שתי רצועות והייתי צריכה שלוש, תזרקו לי את הרצועות, בשנייה ששמתי את הרצועה, כלב אחר. למה? כי לקחתי ממנו את השליטה. הוא לא הרגיש שהוא צריך להגן על הבית שלו, ושנכנסתי לו לטריטוריה. הרי זה כלבי מושב, הם חיים בחצר. שמה על הריצ'בק רצועה, שמה על המנינוע רצועה, מבקשת מהם לפתוח לי את הדלת, נותנת לחבר'ה שאיתי את הכלבים, אמרתי להם, אל תנסו ללטף, זה לא הזמן, הם בחרדה, פשוט תהיו איתם ברצועה. ואני אומרת, רגע, אבל הג'ק ראסלית, הכי חברותית, איפה היא? עושה סיבוב בחצר, לא מוצאת. מתקשרת אליו עוד פעם, בזמן שהוא יושב שבעה. אומרת, תקשיב, אני לא מוצאת אותה, איפה היא יכולה להיות? אומר, אני הולכת, תבדקי במחסן. הולכת למחסן, הדלת נעולה. ניסה לפתוח בכוח, פתאום אני רואה אותה בפנים. ישר היא באה אליי, היא הייתה באמת חברותית. שמתי עליה רצועה, לקחתי אותה, העמסנו אותם לאוטו.
מה, את פותחת את הדלת של המחסן והיא רצה אלייך?
כן.
היא הסתתרה במחסן כל הזמן?
לדעתי היא גם נתקעה במחסן.
יכול להיות שהיא ננעלה שם.
תחשבי שכאילו היא נכנסה אולי כי באמת היה שם אזור של האוכל, ועד הדלת נסגרה. היא לא יכלה לפתוח שם, אני לא יודעת גם כמה זמן היא הייתה סגורה שם.
מסכנה.
זהו, לקחנו אותם, הבאנו אותם לאיזשהו פנסיון. זה היה מטורף, כי תחשבי שזו הייתה פנייה שלא נסגרה, כי לא יכלו להתקרב, ואז אני זוכרת שיצאנו, שכן מסתכל עליי, אומר לי, מה? איך הכלבים האלה בחוץ? אז אמרתי לו, מה סוברת? תקשיבי, אני כבר איזה שבוע, מביא להם מים ואוכל, מוריד להם עם דלי וחבל, דרך הגדר, כדי שלא יאכלו אותי. ואני הייתי בעוקץ. אז זה היה מצחיק.
טוב, מי אם לא את?
כן, אבל זה בסוף גם, ואת מבינה, הם היו פשוט במקום של כזאת מצוקה.
כן.
הם היו בפחד. ובאמת הרבה אנשים יכולים להיבהל מהדבר הזה. עכשיו, אני לא אגיד לך, אין בי פחד. אני אחרי שחטפתי את הביס שלי לפני כמה שנים במקצוע, אמרתי, את לא יכולה לא לפחד מכלבים. את חייבת שיהיה בך פחד, כי זה ילמד אותך מהי זהירות גם. אבל בגלל שאת במצב שהוא מצב חירום, ואין לך ברירה, ואני כן אומרת על עצמי שאני קצת יודעת איך לגשת לכלבים, ואיך לנסות כמה שיותר להרגיע ולא לאיים עליהם, אז בסוף הם מתחילים להרגיש שאת רוצה בטובתם.
לא חטפת זה ביס? כל ה...
לא.
תקופה הזאת?
לא יודעת איך, אבל לא.
חבל, ניצן, זה היה עושה את הפרק,
נכון, צה,
זה
היינו מסת... ממש.
סתם.
והפך אותי לגיבורה, כן. אבל לא.
גיבורה מטורפת, באמת, אני חייבת להגיד גם שזה כאילו, את יודעת, בסוף זה פרק על כלבים, וזה אחד הסיפורים הכי מטורפים ששמעתי, ואני יושבת פה כמה פעמים ביום בפינה הזאת שאנחנו יושבות בה עכשיו להקליט, והכל מעניין, והסיפורים מעניינים ומטורפים ומצמררים, והכל ביחד, ולא תיארתי לעצמי, איך פרק של כלבים יכול לגרום לי להרגיש. כאילו נשבר לי הלב והתאחה מחדש איזה כמה פעמים בפרק. ואני עוד אומר, עוד לא הגענו לחלק שאת מלמדת אותנו גם, שכאילו גם יוצאים מפה עם כלים, אז באמת שפו ענקי לך ולכל מי שעסק במלאכה המטורפת הזאת.
זה באמת היה אנשים יוצא דופן.
אני רוצה להגיד לך שלהיכנס עם הגב לתוך חצר עם שני כלבים גדולים.
שרוצים בגדול לאכול אותי.
ממש ככה, זאת מבחינתי לגמרי גבורה. כל ההוויה הזאת של הדבר הזה, לרדת לעוטף ולעשות את מה שעשית, זה באמת מטורף. אז אני רוצה רגע לדבר דווקא על הכלבים, לא בעוטף, לא בהכרח בעוטף, גם במרכז הארץ וגם בצפון הארץ, ששומעים גם הם לפעמים, עכשיו טפו 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 חמסה פחות, אבל שומעים גם הם אזעקות לפעמים, ובומים לפעמים, ואולי אחד הדברים שהכי בתדירות גבוהה זה הסטרס של הבעלים לפעמים, כי גם אנחנו במצוקה וגם אנחנו בחרדה מכל המצב המתמשך הזה ו-ups and downs. איך זה משפיע על הכלבים שלנו? והאם?
תראי, אמרת משפט מאוד מאוד נכון. אמרת שהבעלים נמצאים בחרדה ומצוקה, והאם זה יכול להשפיע? המשפט שאני תמיד אומרת זה שכלב ניזון מהאנרגיה של הבעלים, אוקיי? זה משהו שאנשים חייבים להבין. הרבה פעמים אנחנו רואים אפילו השתקפות שלנו בכלב שלנו. את תראי אנשים, ואם עכשיו אני אמרתי לך את המשפט הזה, את תתחילי לראות שיש כלבים שהם יותר ויותר דומים לבעלים שלהם, או בעלים שיותר ויותר דומים לכלבים שלהם, בתכונות אופי. אוקיי? כלבים ניזונים מהאנרגיה שלנו. אחד הדברים, לצערי גם חווינו את זה בשומר חומות, אז אני זוכרת ש... העליתי איזשהו פוסט על מה לעשות כתגובה להזקות, וגם אני זוכרת שפעם אחת אפילו זה קרה לי בשיעור אילוף. אחד הדברים שאנחנו צריכים להבין זה שברגע שאנחנו נחווה איזושהי חרדה או מצוקה, הכלב ירגיש את זה. ברגע שאנחנו נשדר עסקים כרגיל, לכלב יהיה הרבה יותר קל להתנהל בסיטואציה. עכשיו, אין מה לעשות, אנחנו לא רובוט, ובסיטואציה שחווינו, אף אחד לא יכול לשדר באמת עסקים כרגיל, אבל צריך לנסות כמה שיותר להרגיע את הכלב, לא ברמת עכשיו ללטף אותו, אלא להשאיר לו את השגרה כמה שהוא מכיר אותה, להפוך לו את הירידה למקלט לחוויה שהיא חיובית, להשיח את דעתו על ידי משחקי חשיבה, על ידי משחקי הערכה, על ידי חטיפים, לתרגל את זה לא רק בזמן שיש אזעקות, כי שזה יהיה משהו שהוא הופך להיות חלק מהשגרת יום יום. עכשיו גם מצד שני זה מאוד מאוד קשה לדרוש את זה, כי גם השגרה של בני האדם היום, כאילו שלנו בארץ, בזמן המלחמה היא לא הייתה שגרה. אנשים שהיו רגילים ללכת לעבודה 4 פעמים בשבוע ויום אחד מהבית, פתאום הם לא הולכים בכלל לעבודה, אנשים לא עובדים.
נכון.
הם כל הזמן בבית, ופתאום השגרה של הכלב משתנה. עם כמה שאנחנו מנסים להשאיר אותו בשגרה שלו, אתה לא תלך לשבת בבית קפה כי יש מצב שיתפוס אותך אזעקה, אתה לא תלך עם הכלב שלך כי יש מצב שיתפוס אותך אזעקה, ולא יהיה לך לאן ללכת. אז זה מאוד מאוד קשה. צריך להבין בסוף שזה מצב נתון. אחר כך אתה תגיע למצב שאתה מתמודד איתו עם החרדות שנשארו אצל הכלב. אבל כמה שאפשר לנסות לשדר עסקים כרגיל. ברגע שאנחנו נשדר עסקים כרגיל ואנחנו נגרום לכלב לייצר חוויות חיוביות ממצבי לחץ, יהיה לו הרבה הרבה יותר קל לקבל את המצב.
מה עם כלב שנובח כשיש אזעקה או פיצוצים?
אני אשאל אותך, מה עם בן אדם שבוכה בזמן שיש אזעקה או פיצוצים? זה משהו שאנחנו כבר לא נוכל יותר מדי לשלוט בו בסיטואציה. את רוצה שהוא יהיה בשקט, ומצד שני את יודעת בכמה הוא נמצא בסטרס ובחוסר אונים. כמו שבן אדם, את רוצה שהוא רגע לא יפקק, את רוצה להרגיע אותו, אבל זה הרגיש לו באותו רגע. אז במצב אחר שאני אומרת לך, יש אזעקות פה ושם, וכבר היו לנו מבצעים שהיו פה ושם אזעקות, אז יש לך יותר זמן לעבוד, אבל המצב שהיה לנו פה, שזה כל שעה אזעקה, שאתה, בתל אביב זה לא מקום שבדרך כלל יש בו אזעקות. פתאום כלבים שהם מעולם לא הכירו את הדבר הזה, צריכים לחוות את זה נון-סטופ. גם אם הכלב מרגיש ככה, אז צריך להבין שהוא ירגיש ככה, וכשהמצב יירגע, אנחנו נטפל בזה יותר, שאנחנו נתחיל לעבוד איתו, שגם כשאין אזעקה, אנחנו יורדים למקלט. שבמקלט משחקים. שבמקלט פוגשים כלבים וזה כיף. שבמקלט אתה מקבל עיטופים. אין מה לעשות, זה היה מצב קיצוני. אין לזה באמת פתרונות. הכלב חווה חרדה. אני הרבה פעמים אחד הדברים שאמרתי, זה לא לתת בהכרח את המקום לחרדה. זאת אומרת, אני לא בעד לבוא להתחיל ללטף את הכלב ברגע שהוא נמצא בחרדה. אני הרבה פעמים אומרת שזה הרבה יכול דווקא לחזק לו את הפחד. אני רוצה שאתם תשדרו עסקים כרגיל כמה שניתן.
להתנהג רגיל.
להתנהג רגיל. כאילו אנחנו עכשיו בעוד איזושהי סיטואציה שיש בה רעש, שהוא פשוט לא כל כך מוכר, אבל אנחנו משדרים את הכל, שהכל בסדר. כי הוא ניזון מהאנרגיה שלנו.
יש מישהי שאני מכירה, שבעלה היה במילואים, והיא אימא לשלושה ילדים קטנים, והיא גרה קצת דרומה מהמרכז, ומהחרדה שלה, גם עם ההתמודדות עם כל מה שקורה בחיים שלה, וגם מהפחד מהאזעקות, היא הייתה משאירה את הכלב עם הקולר והרצועה בתוך הבית. זאת אומרת שברגע שיש אזעקה, היא יכולה פשוט לתפוס, היא לא צריכה להתחיל, היא גם ככה צריכה לתפוס שלושה ילדים, אז היא פשוט צריכה, היא יכולה לתפוס את הרצועה ולרדת איתו למטה.
מצוין שהיא עשתה את זה.
כן.
ברור. תראי, אני מניחה שהיא מגרה יותר, כאילו יותר דרום על תל אביב, וזה גם יש לה פחות זמן לרדת. בסוף, בואי, אני אתן לך גם את הדוגמה האישית אצלי. אני לקחתי אצלי בזמן המלחמה הכלב לאומנה. עכשיו, הכלב הזה לא היה מסתדר עם אנשים וכלבים בהתחלה. לקחתי אותו לשיקום, ואני ראיתי איך בהתחלה הייתי צריכה לרדת נורא נורא מהר, ומהלחץ שלי לשים לו רצועה, לקחת את המחסום, להצליח לשים עליו מחסום, כי אני לא רוצה שחלילה הוא יפגע במישהו, הוא נכנס לפאניקה. ואז אמרתי, רגע.
כי הוא לא מבין למה את בפאניקה.
בדיוק. ואז אמרתי, אני לא יכולה להמשיך ככה. הוא בלחץ אטומי, אני הורדתי אותו, והוא רק מהלחץ הזה נהיה גם עוד יותר תוקפני. אני פשוט אשאיר עליו את הרצועה, כדי שאני אוכל להתנהג ביותר רוגע. כאילו, אני יכולה לרדת איתו יותר לאט. יהיה לי את הזמן לשים לו מחסום. תחשבי, אתה מכין את הדברים לפני. זה כמו שגם קיבלנו אחריות מפיקוד העורף, להכין תיקים שיש בהם אוכל.
נכון.
אתה רוצה להכין, זה לא ליום שאחרי, זה להזעקה שאחרי. כן. מבינה, את רוצה להיות מוכנה.
וזה לא מלחיץ את הכלב שהוא מסתובב בבית עם קולר ורצועה כשהוא בדרך כלל לא עושה את זה?
תראי, רוב הכלבים בבית כן מסתובבים עם קולר. נכון שלא עם רצועה, אבל בסוף, אם את הולכת עם הכלב ומשדרת עוד פעם עסקים כרגיל, שגם אם הוא עם רצועה, את מבשלת, את מסדרת, את מנקה, שום דבר לא משתנה לו חוץ מזה שיש עליו רצועה. מה הוא יכול לחשוב בדרך כלל שיש עליו רצועה? יוצאים לטיול. אז דווקא הקונוטציה יכולה להיות גם חיובית הרבה פעמים. נכון שהוא שומע את הרעש ואז יורדים, אבל אם אתה עשי את זה עוד ועוד, שתשאיר את הכלב עם הרצועה גם בזמנים שאין אזעקה, ואז אחר כך יוצאים לטיול, אז התנאיה היא חיובית. ובסוף, עם כמה שאנחנו רוצים לחשוב לטובת הכלב, עוד פעם, היינו כאן במצב חירום. אף אחד לא הכין אותנו לזה, אף אחד לא התכונן לזה. אתה לא חושב רק איך הכלב הגיב, אתה חושב איך להציל אותה חיים.
נכון.
וזה היה מעל הכל.
נכון.
אז העניין שלה לשמור על הרצועה, זה משהו שאני לגמרי הייתי בעדו.
עכשיו אנחנו במצב קצת אחר, לפחות במרכז הארץ, סוג של חזרנו לשגרה, שגרת מלחמה. זה משהו שנשאר עם הכלבים, הסטרס שהם היו בו, הם זוכרים אותו או שהם כזה ממשיכים הלאה?
תראי, אני לא אגיד שנשאר הסטרס, אני אגיד שיש רגרסיה. אוקיי, עכשיו, אצל כלבים יש הרבה פעמים בחיים רגרסיה. בגלל כל שינוי שגרה שקיים. זה יכול להיות שהדינמיקה המשפחתית השתנתה ופתאום תווסף ילד. זה יכול להיות שזוג נפרד ופתאום הכלב נמצא רק עם בעלים אחד. ויכול להיות מצב מלחמה שהשגרה שלהם הייתה שעכשיו הבעלים כל הזמן איתם בבית ופתאום הוא לא.
פתאום הוא חוזר לעבודה.
בדיוק. אז התחילו להיות חרדות נטישה.
איך זה בא לי נביטוי? איך אני מזהה מצוקה אצל כלב, אצל הכלב שלי?
כשהכלב שלך היה רגיל להיות נינוח בבית לבד, ופתאום את רואה אותו עוקב אחריך לכל מקום. את רואה אותו...
עוקב אחריך לכל מקום בתוך הבית?
בתוך הבית.
את הולכת לשירותים, הוא בא אחריך?
עוקב אחריך. למה? כי הוא לא רגוע, הוא רוצה כל הזמן להיות לידך.
אז מה, מחכה לך שתצי?
כן. את רואה אותו ברגע שאת מתחילה להתארגן ליציאה מהבית, מתחיל להתנשף. חושב כאילו גם ביתך, אבל הוא לא ביתך, ומתחיל להתנשף. ומתחיל כאילו לפעק, ופיוק מעיד הרבה פעמים הלחץ, שהוא מנסה להרגיע את עצמו. ואת רואה אותו ממשיך לעקוב אחרייך, ואת רואה את זה שאת יוצאת מהבית, ופתאום הכלב מיילל. ואת חוזרת הביתה ואת רואה ערס בבית. כי הכלב היה בסטרס, אז הוא פרק על רעיתים, או
חפצים,
עשה, או חפצים, או עשה פיפי פתאום בבית, מכלב שחונך לגמרי לצרכים. ככה זה בא לידי ביטוי. ובאמת המלחמה הובילה למצב שהרבה מאוד כלבים פתאום חוו חרדת נטישה, חרדת פרידה נקרא לזה. מה שפעם לא היה. אבל את הרגלת אותו לאיזושהי שגרה, שכל הזמן יש מישהו שנמצא סביבו. שכל הזמן יש מישהו שאיתו. שהמון אנשים, שעם כמה שאני אומרת לך לשדר עסקים כרגיל, מאוד ליטפו את הכלבים שלהם בזמן הזה, וחיזקו להם את ההתנהגות החרדתית יותר. ואז פתאום הם נעלמים להם מהעין. ואת יודעת, זה מ-0 ל-100. איך הכלב יתרגל לזה? צריך לעשות את זה גם בצורה הדרגתית. עכשיו, אין פה הדרגה. צריך גם לחזור לעבוד. אף אחד אומר, קח את הזמן, תקח שבועיים, תרגיל את הכלב שלך לזה שאתה נמצא פחות ופחות בבית, ואז תחזור לעבוד. זה לא ילד שאתה משאיר לבד, אבל יש הרבה אנשים א' שרואים את הכלב כילד, שאוהבים את הכלב כילד, אני מאוד בעד זה, אני לא חושבת שצריך לראות את הכלב כילד, כי צריך להתנהג אליו כמו שצריך להתנהג לכלב, שהוא יבין את השפה הזאת. אבל כן, יש הרבה אנשים שיש להם רגרסיה, אני יכולה לומר...
של הכלבים יש רגרסיה.
כן, של הכלבים יש רגרסיה, גם לאנשים.
גם לאנשים יש רגרסיה,
אבל, זה נכון. אבל כן, של הכלבים יש רגרסיה, אני יכולה לומר לך, תראי, לקוחות שלי ידעו שאני בדרום. שיתפתי הרבה פעמים כזה פוסטים וסטורי, שאני מחפשת ציוד, ושאני צריכה עזרה בלמצוא אומנה על הכלב הזה, אז לקוחות שלי נגיד ידעו שאני נמצאת בדרום, אז אני חייבת לומר שהם היו מדהימים, הם כאילו, כל בעיה שהייתה להם, הם ממש לא לחצו עליי, והם שלחו לי הודעה שאני אענה להם רק ברגע שאני חולה, ושאני מתפנה, כי הם התחילו גם להרגיש רגרסיה אצל הכלבים. אבל גם כשעניתי להם, אמרתי להם, תראו, גם אני, בתור רשת מקצוע, לא יודעת להגיד מה הדבר הכי טוב לעשות, כי אף פעם לא היינו בסיטואציה כזאת. אז אני לא יודעת להגיד, כי גם אין לי תאריך שזה נגמר.
כן, אין דדליין.
אין לי מושג כמה זמן זה יקרה.
נכון.
אז גם לי לא היה תשובות. זה כאילו לנסות רגע להתרגל לאיזושהי סיטואציה, למצב חדש, לשגרה אחרת ממה שאנחנו מכירים.
יש בכל זאת איזשהם כלים להתמודד עם כשהבעלים יוצא מהבית, והכלב מתחיל לילל, או מראה איזשהו קושי.
תראי, זה הכלים שגם אני הייתי נותנת עם כלב שמגיע עם חרדת נטישה בלי קשר למלחמה. אנחנו רוצים בסוף שהכלב יישאר כמה שיותר סטטי ברגע שאנחנו יוצאים מהבית. איך הוא ילמד להישאר כמה שיותר סטטי כשנצא מהבית? א', בראש ובראשונה, נצטרך מאוד מאוד לפרוק לו אנרגיה לפני. אם אנחנו נפרוק לו אנרגיה, הוא יהיה עסוק בזה שהוא פשוט עייף, והוא יגיע לאזור הבטוח שלו שזה הבית, והוא רוצה לישון. דבר נוסף...
אז רגע, אז מילואימניק שחוזר הביתה אחרי תקופה ממושכת שהוא לא היה בבית, אחרי לחימה, והכלב שלו חווה איזושהי רגרסיה. המילואים לי כזה, לפני שהוא יוצא ליום שלו, לעבודה או לסידורים אחרים.
לפני שהוא חוזר לשגרה.
צריך לעשות טיול ארוך לכלב בבוקר.
בדיוק, לפני שהוא מתחיל לחזור לשגרה כמו שהייתה לפני המלחמה, הוא צריך לדאוג לפרוק לכלב שלו כמה שיותר אנרגיה.
אז טיול פיפי לא מספיק.
ממש לא. ממש ממש לא. צריך לאמץ אותו אם זה מנטלית או אם זה פיזית. אם זה להריץ אותו עכשיו ולסוע איתו מפניים, או אם זה להכניס אותו לגינת כלבים, או אם זה לייצר לו משחקי חשיבה שהוא יצטרך להתאמץ מנטלית כדי להבין איך עכשיו, איך כאילו הוא מגיע למצב שהוא מתעייף. זה דבר ראשון, ברגע שהוא יהיה עייף, הוא יהיה בבית והוא יהיה עסוק בלישון. דבר נוסף, לתחום את הכלבים. אם מישהו חי בבית שהוא מאוד מאוד גדול ולכלב יש חלל מאוד גדול, חלל גדול מקשה על הכלבים. אם סתם תחשבי עכשיו על כלבים שהם, מכיר הכלבים שחברות, חברים, שהם יכולים להיות פחדנים. מה קורה ברגע שהם מפחדים? הם נכנסים מתחת לספה, מתחת לשולחן, מתחת למיטה, סוג שהם מתחבים. אז תחשבי שהם מחפשים מקום בטוח, קוזי, שמגן עליהם איזשהו משהו. אני צריכה להגיע למצב שאולי אני תוחמת את הכלב שלי. אני לא משאירה אותו בחלל כזה גדול. זה יכול להיות חימה בחדר, שהוא ישן בו ואז הוא מרגיש בו הכי בנוח. זה יכול להיות חימה בכלוב אילוף שעשו לו הרגלה לכלוב לפני.
אז הכלוב הזה, התיחום הזה, שהרבה פעמים נראה כאילו...
עונש.
כן, הוא עונש, כאילו הוא עושה רע לכלב.
הוא פשוט עוזר לו עם החרדה שהוא נמצא בה. הוא פשוט
אפילו טוב.
שומר לו ושם אותו במקום שהוא בטוח. מבינה? אוכל, צעצוע לעיסה, קונג, עצם.
להשאיר לו בבית.
כן, למה? כי אנחנו רוצים להסיח את דעתו מהמצוקה שהוא נמצא בה בגלל שהבעלים חזר לשגרה ויצא מהבית. יש כלבים שהם סופר גרגרנים. תני להם אוכל, זה כל מה שיעסיק אותם. תלכי, לא תלכי, זה לא משנה. תני להם אוכל, תסיכי את דעתם. מבינה עכשיו, ברור שזה לא על כל הכלבים עובד, אבל זה משהו שאפשר לנסות אותו. וגם אל תשכחי, כלבים כמו בני אדם. נכון, אנחנו אוכלים, אנחנו מתעייפים אחר כך. תני לנו לנוח. אם הכלב הזה באמת אוכל, הוא גם מתעייף אחר כך, אז הוא ילמד עצמו גם מה זה להיות סטטי. עכשיו, אני לא אומרת, עושים את זה ברגע אחד. זה לא את עכשיו יוצאת מהבית, יוצאת לשבע שעות, ורק אז חוזרת. צריכה ללמד את הכלב בהדרגתיות, מה זה ההישארות לבד מחדש. להתחיל בחצי שעה. עבר טוב לעלות לשעה. עבר טוב לעלות לשעתיים. וככה הלאה. באופן הדרגתי. כמה שיותר לעזור לכלב?
טוב, ניצן. שאלה אחרונה לסיום. מה המסר שלך?
מה המסר שלי? אני לא חייבת מסר שהוא לשם הכלבים, נכון?
את יכולה מה שאת רוצה. יש לך, את גם אישיות בפני עצמך.
נכון. אני קודם כל בן אדם, לפני שאני מאלפת. מה המסר שלי? אני חושבת שהשיעור הכי טוב שלמדנו מהמלחמה הזאת, זה להיות כאילו עבור האחר, זה להסתכל על אחרים, לראות איך אנחנו יכולים לעזור. זה לא צריך לקרות רק במקרה קיצון. אני חושבת שעזרה לזולת זה הדבר הכי מבורך שיש, ואני גם מאמינה גדולה בקרמה. ואני חושבת שאם יש לנו יכולת לעזור למישהו שאין אותה יכולת לעזור לעצמו, בואו נעשה את זה. זה לא משרת רק את הבן אדם שאנחנו עוזרים לו, זה באמת גם משרת אותנו. התחושה שזה נותן והסיפוק, היא מטורפת, ואין תחושה כיפית כזאת. אחד הדברים שאני תמיד אומרת על העבודה שלי, שהיה לי שם איזשהו משבר בדרך, שמעתי, אולי אני אלך להייטק, למה אני נשארת בתור עצמאית, מאלפת כלבים?
כן, זה קורה לכולם באיזשהו
שלב. נכון, כנראה שכן, אין משהו, זה מסנבר הכלוב זהב הזה.
נכון.
ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, לא, אני לא אלך. ולמה אני לא אלך? כי אני מחפשת משמעות. והעבודה שלי עם הכלבים נותנת לי משמעות כל פעם מחדש. ומה שעשיתי במלחמה עם הכלבים נתן לי משמעות בכל יום שירדתי דרומה. והמלחמה הזאת גרמה לי להרגיש משמעותית על פניו בזמנים הכי קשים של המדינה, לתת לי להרגיש משמעותית ומסופקת ומלאה מזה שיכולתי לעזור, אם זה לכלב או אם זה לבעלים, זה מטורף. ואנחנו צריכים לזכור את זה לא רק במצבים האלה. כי את יודעת, אמרת עכשיו אנחנו מתחילים לחזור לשקרה, זה נכון. אני אחרי התקופה שירדתי דרומה, אני קבעתי לעצמי טיסה. לפני שהתחילה המלחמה. והחלטתי לטוס לבד. ונורא התלבטתי אם לטוס בגלל המלחמה, בגלל כל מה שקורה, אם זה נכון, לא נכון, איך יראו את זה, ישפטו אותי, האם יגידו שבאיזה עולם אני נמצאת שאני פתאום מחליטה לטוס בשביל עצמי. והחלטתי בכל זאת לטוס, ואני זוכרת שחזרתי, ופתאום הרגשתי שכאילו חזרתי קצת לשגרה שפחות אהבתי, שפתאום אנשים מהירים ברחוב.
שקצת חזרת אחורה בזמן.
כן. זה היה לי מבאס.
כן.
זה היה לי מאוד מבאס, כי למה אנחנו צריכים ללמוד את הדברים האלה רק בזמנים הקשים? למה אנחנו לא יכולים להפוך את זה להיות משהו מהשגרה שלנו ומהאישיות שלנו? זה כל כך כיף להרגיש שאתה יכול לעזור למישהו. ולהיות אחד בשביל השנייה. וזה פשוט משהו שאני אומרת, זה לא צריך להיות רק במקרים כאלה. זה צריך ללוות אותנו, וברגע שאתה תעזור לאחר, אתה גם תקבל את זה אחר כך, ברגע שאתה תצטרך הרבה יותר.
נכון. תדעת, זה... וואו, זה הולך להישמע כמו ספיץ' שהכנתי מראש, אבל נשבעת שלא. אני פתאום חושבת שאולי יש לנו מה ללמוד מהכלבים. של האהבה...
ללא תנאי.
ללא תנאי.
אהבת חינם.
כן, לא משנה איך אתה נראה, איפה אתה גר, לא משנה כלום. וגם תראית משהו בפשטות הזאת של אני מספיק לי...
אוכל מים. אוכל מים. בית לישון בו.
וטיול טוב בחוץ. כן. ואיזה משחק סבבה. ויום מושלם מבחינתי, יום מנצח.
להסתפק במועט ולקבל את החיים הכי טובים שאפשר.
לגמרי. לאהוב ולהיות נאהב.
בעיניי כאילו... זו התחושה הכי חשובה, כאילו להרגיש שאתה נאהב ושאתה אוהב.
נכון.
זו התחושה הכי מדהימה שאפשר לחוות. והלוואי שאנחנו נלמד יותר מהכלבים. כי זה באמת יצור כל כך טהור, את אמרת כל כך נכון, הוא פשוט מסתפק במועט. הוא לא צריך שום דבר חוץ מזה שמישהו יאהב אותו. וגם אם האמת הוא לא יאהב אותו, הוא עדיין יאהב אותו, כן? כאילו הכלב עדיין יאהב אותו. אבל זה כל מה שהוא צריך, הוא יאהב אותך בכל מצב.
איך רצית להתנתק מהמסר של הכלב? רצית להיות שנייה בן אדם.
נכון, החזרת אותי לזה.
החזרתי אותך.
זה חזק ממני, אין מה לעשות.
באמת שזה לא היה, לא הייתי צריכה להתאמץ.
זה היה נשמע באמת שכאילו חשבת את זה לפני, אבל זה...
וואו, אני נשבעת של זה, זה ממש יצא ממני ברגעים אלו.
ממש. וזה היה מדויק.
ניצן כוך, מאלפת ומשקמת כלבים, מאלפת. משקמת כלבים... וואו, תודה על הסיפור המרתק שלך, מרתק, ברמות.
אני מודה לך שנתתי לפתוח את זה, אני לא זוכרת, האמת מתי סיפרתי את זה. כאילו, אתה נכנס מאוד ללופ של חזרה לשגרה, ויש מצב שאולי, שמתי את זה בצד. זה היה כאילו חיים אחרים, אולי ניצן אחרת. זה היה פעם ראשונה שככה דיברתי על הדברים. אני חושב שזה היה חשוב גם לי. אז תודה על ההזדמנות.
שמחה מאוד שזה נתן לך איזושהי במה כזאת לעשות את זה. וכל פעם שתרצי להיזכר, אז תוכלי לשמוע את הפרק הזה גם.
לגמרי.
ניצן, תודה רבה, ותודה גם לכל מי שהאזין לנו. ונסיים כל פרק כאן, עד שזה יקרה, בתפילה גדולה לחזרה של כל החטופים והחטופות, אמן. שעדיין נמצאים בעזה, כבר כל כך הרבה זמן, וחזרתם של החיילים והחיילות, בסדיר, במילואים, שיחזרו כולם בריאים ושלמים, בגוף ובנפש, אנחנו מחכים לכולם. כאן.
אמן.
תודה.
תודה לך.